את ההקדמה הזו, אנחנו בעזרת השם היום נלמד על פרשת ויחי. בסדר? אנחנו מכינים את עצמנו לקראת הפרשה הבאה. ומכיוון שבאמת זמננו טיפה התקצר, באשמתי, אנחנו ניגש ישר אל העניינים. ספר בראשית בא לידי סיום. זה פרשת ויחי. הפרשה שחותמת את ספר בראשית. אני מזכיר לכולנו את העקרונות שאיתם אנחנו לומדים את כל פרשיות השבוע. פרשיות השבוע זה לא סיפורים, זה אלף לילה ולילה, כל מיני אגדות ובעיות משפחתיות שמתרחשות באיזה משפחה מתוסבכת לפני 4,000 שנה. ספר בראשית, ספר הנבואה הראשון, הוא ספר שבא לשקף לבן אדם כעת, בשנת 2020, איפה הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא. עברנו תהליכים שלמים. בתוך הספר הזה, פרשת בראשית לימדה אותנו שיש אלוהים, המציאות הולכת לכיוון מסוים. פרשת נוח לימדה אותנו מה קורה שהעולם קורס וצריך להתכנס פנימה לתוך תיבה, מבול. פרשת לך לך הכירה לנו את אברהם אבינו, אותה דמות שחיה בתוכנו, שהיא הולכת, זאת אומרת, היא מתחילה ליצור בעולם הזה חיים בריאים ונורמליים של מוסר, ערכים, אמונה פה. כאן בתוך הניסיונות ובתוך כל ההתמודדויות בעולם שלנו. פרשת וירא לימדה אותנו שההתמודדות הזו, ההליכה הזו, נעשית על ידי מלאכים, על ידי כוחות מאוד מאוד חדים ונחושים שמגיעים לכל המקומות. פרשת חיי שרה הכירה לנו את יצחק, את מי שאחרי שאברהם אבינו פורץ דרך, אז יצחק הוא זה שממשיך אותה, כן? האדם צריך שיהיה לו בנפש גם את כוח הפריצה, האברהמיות, וגם את כוח היצחקיות, זאת אומרת, הכוח שנותן לדברים, כן? הפלישתים שסותמים את הבארות של אברהם, אז יצחק פותח אותה מחדש. זאת אומרת, יש כאן עניין גם לתחזק את הקיים ולא רק לפרוץ, ואז פרשת תולדות, אנחנו נתקלים ביעקב ועשיו, שוב, הדברים מתפצלים לעשיו, כוחות עשייה, כוחות גסים שרוצים את הכל כאן ועכשיו, לעומת יעקב, שזה עקב לשון ענווה, היכולת של האדם לאט לאט להתפתח בצורה איטית וארוכת טווח. משם אנחנו מגיעים לפרשת ויצא, יעקב אבינו יוצא לחוץ לארץ כדי לברר את הכוחות שלו, ושם הוא מתחתן עם רחל ולאה, רחל זה כוח הגילוי, לאה זה הכוח הפנימי, רחל יפת תואר יפת מראה, עיני לאה רכות, זאת אומרת שני צדדים שהאדם צריך בחיים שלו, שעם ישראל זקוק בחיים שלו. משם הגענו לוישלח, יעקב אבינו חוזר לארץ ישראל עם כל הרכוש שהוא קנה, מתברר שהתפקיד של יעקב אבינו, של עם ישראל, זה לקנות ולרכוש את כל העולם, את הפחים הקטנים ולתקן מטבע ולתקן שווקים, לחבר את כל העולם. פרשת וישב, אנחנו לומדים בתוך בית יעקב את הבירור של יוסף מול אחיו. בסדר? יוסף ממשיך את דרכה של רחל, כוח שמנסה לחבר את כולם כאן ועכשיו, כותונת פסים, הרבה גוונים שעובדים עם המציאות כפי שהם, בני השפחות, עם המצרים, עם הישמעאלים, לעומת האחים שרוצים, בני לאה שרוצים את המציאות העתידית, משיח בן יוסף לעומת משיח בן דוד. יוסף חולם חלומות, זאת אומרת, חולם על עולם שכבר המציאות עכשיו מתוקנת, לעומת האחים ששונאים אותו על זה, כי הם אומרים, זה משהו מאוד מסוכן, ההתמקדות הזו בהווה, אבל מתברר לנו דרך פרשת, וישב, ומה אחרי זה? פרשת מקץ. מתברר לנו דרך פרשת מקץ, כוחו של יוסף הוא זה שצריך להיות בשלב ראשון, הוא זה שמגיע למצרים ומכלכל את כולם בשנות הרעב, והאחים לאט לאט מתחברים איתו. פרשת ויגש, שלא יצאנו ללמוד אותה בגלל חנוכה, זה פרשה שבה מתברר שלמרות שיוסף בנה את המציאות, צריך את יהודה, ויגש אליו יהודה, צריך את הכוח המשיחי הרוחני, שהוא זה שיוביל מכאן ולאילך, ולכן יהודה מגיע פה לארץ גושן, בונה בית מדרש, ובעם ישראל הולך ומתברר שצריך גם קצת גירות בשביל להביא את האידיאל העתידי, אז צריך גם לרדת למצרים, צריך להיות זרים קצת בעולם בשביל לבנות את המימד הרוחני. ועכשיו כאמור אנחנו מגיעים לפרשת ויחי. פרשת ויחי, הייתי קורא לשיעור הזה סגירת מעגלים. כל המעגלים נסגרים. זה לא מדויק, כי ספר בראשית זה רק שלב א', מה שנקרא, זה עונה ראשונה. יש לנו עונה 2, עונה 3, עונה 4 ועונה 5 בהמשך החומשים, אבל לסיום העונה הראשונה, בסדר, אנחנו מגיעים לפרק הסיום. בפרק הסיום אנחנו רואים איך הכל מתחבר, זאת אומרת, למרות מה שתיארתי פה, איזה מהלך שלאט לאט מוביל אותנו בספר בראשית, עדיין מי שלומד את ספר בראשית בהבנה פשוטה, זה ספר מייאש. זאת אומרת, זה תחילת האנושות, ספר בראשית, זה ההתחלה של העולם. והספר הזה מלא במאבקים. כל הספר הזה מלא במתחים, מאבקים, מלחמות. זה מתחיל פרשת בראשית כבר קין ואבל, או לפני זה חטא אדם הראשון, כן, שמגורש מגן עדן, ונוח מבול. אז הנה, אז איכשהו שורדים את המבול, ואז יש מיד דור הפלגה. מסיימים דור הפלגה, אז הנה מופיע אברהם אבינו, מתחיל ללכת, אבל יש לו כל הזמן ניסיונות, וגם בתוך בית אברהם יש לך את יצחק ואת ישמעאל. ישמעאל נדחה, אז יש כבר את יצחק, חשבנו נרגענו, לא, יצחק מוליד את יעקב ועשיו. כן, יש כל הזמן ניסיונות, ופלישתים, ואבי מלך, ופרו. ובתוך עכשיו יעקב ועשיו, אז הנה, נאבקים, יש על הברכות, מי יקבל את הברכות, מי יוביל, אז הנה, עשיו נדחה, אז בית יעקב, הנה, כאן הכל יהיה טוב. לא, גם בתוך בית יעקב יש לנו רחל ולאה, יוסף ואחים, יורדים למצרים. ואדם יכול שהוא לומד את ספר בראשית, להגיע לזה תחושה, תשמע, העולם הזה הולך בסופו של דבר לאבדון, הכל פה זה רק מלחמת הכל בכל. זו תחושה שמאוד מלווה היום אנשים. אנשים היום שמסתכלים שוב על ההיסטוריה, על הפרספקטיבה, הם כאילו, שמע, העולם כל הזמן מלחמות, כל הזמן מאבקים, ואז אנשים כל הזמן מפתחים גם ראיית שחורות כלפי העתיד. זה מאוד מאפיין היום את התרבות הפוסט-מודרנית, כזה שהסוף העולם הזה הוא רע, ואז גם ממילא גם מה שהולך להיות בעתיד, הולך להיות פה שואה אטומית, חייזרים, מטאור שיפגע בכדור הארץ, והנה השנה הולך להיות סוף העולם, יש כל כמה שנים גל, השנה הולך להיות סוף העולם, ויש עכשיו גשם, סופה, יש שערה, כולנו נטבע, שפעת, כולנו אין חיסונים, והכי חשוב, הכי מאיים, הכי מפחיד, הקרמבויים ייגמרו. כל שנה מפחידים. החורף מגיע, אין קרמבויים במחסנים. אל תשאל, מה נעשה? מה? התחושה הזו ש... מה? מה? אז פרשת ויחי באה להרגיע. יהיה טוב. למה? בואו תראו איך הכל מתחבר בחיים שלך. תשים לב. איך שבסופו של דבר למרות כל הדרך הארוכה והמתפתלת, ויחי יעקב בארץ, איפה זה פרשת ויחי? ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, והיה ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. על הפסוק הזה, ויחי יעקב, שואלים במדרש שאלה מאוד פשוטה. ויחי יעקב? ככה צריך לקרוא לפרשה הזו? במה הולכת לעסוק פרשת ויחי? במוות של יעקב. היה צריך לקרוא לפרשה הזו, וימות יעקב. אין? מה הולך להיות פה בפרשה? אני מסכים, פרשת ויחי, זה שיעקב אבינו רואה שהוא נוטה למות, ואז הוא קורא ליוסף, כן, ונותן את הברכה למנשה ואפריים, מסכל את ידיו, מסביר לו מה קרה עם רחל, למה זה, ואז הוא קורא לכל הבנים שלו, נותן להם את הצוואה, יאמר מה יקרתם אחרית הימים, וזהו, ואז קוברים את יעקב, עושים מזה הישג גדול, ועם ישראל משתקע לו במצרים, ויוסף אומר איזה מילים אחרונות לפני שהוא נפטר, והנה, עם ישראל נכנס עכשיו לגלות ארוכה. והנה, 210 שנים של גלות מצרים מתחילים עכשיו. נכנסים עכשיו לתקופה אפלה, כן? מה שנראה בפרשה הבאה, פרשת שמות, כן? שביעקב מלך חדש על מצרים, אשר לא יודע את יוסף, מתחיל השיעבוד. זה פרשה על פניו מאוד פסימית, היה צריך להיות כתוב וימות יעקב, זה סופו של עידן, כן, בוא נקרא לזה ככה, כמו בא, זה סוף המשפחה, הפרידה מהאב הזקן. אומרים חז"ל, יעקב אבינו לא מת. משפט מאוד משונה. שואלים חכמים, מה זה לא מת? הלא חנות חנתו ושפות ספדו, מה, אני לא קורא טוב? כל הפרשה הזו מספרת איך חנתו את יעקב, ספדו את יעקב. אומרים חז"ל את המשפט. למה ויחי יעקב? למה הפרשה הזו נקראת ויחי, למרות שיעקב אבינו מת? מזרעו בחיים, אף הוא בחיים. אתה לומד פה פרשת ויחי את הלקח הכי חשוב שתלמד בחיים. תודה רבה. תודה. פרשת ויחי מלמדת אותנו את הלקח של נזכור כל החיים. שום דבר לא מת. שום דבר לא נגמר. מזרעו בחיים, אף הוא בחיים. נכון, יעקב אבינו הגוף ימות בפרשה הזו. עם ישראל בסוף הפרשה הזו ייכנס לשיעבוד. יש בעולם הזה מוות, יש בעולם הזה כאב, יש בעולם הזה שיעבוד, יש בעולם הזה רשע. אבל בסופו של דבר, מזרעו בחיים, אף הוא בחיים. יש משהו שהוא מעל הגוף. יש משהו שהוא מעל העולם הזה. יעקב אבינו משאיר זרע, משאיר ילדים, משאיר חותם, משאיר מורשת, וזה מה שישאר לנצח נצחים. וזה כל פרשת ויחי. בוא תראה שלמרות כל המאבקים, כל המלחמות, הכל בסוף מתחבר. כל המעגלים פה עכשיו נסגרים. מה הם נסגרים? לא במשמעות שלא יהיו עוד מאבקים ומתחים, אלא במשמעות שכל כוח מבין שהוא מוצא את מקומו בעולם הזה. כל האחים מוצאים אחרי כל הסכסוכים, כל המתחים, כל המאבקים, כולם בסופו של דבר מבינים שיש פה מטרה אחת. זרם אחד גדול, נצח, שהולך וחורז את ההיסטוריה, שקוראים לו אלוהים. וזה מה שחשוב. ויחי יעקב, מה עושה יעקב אבינו? שימו לב. ויחי יעקב בארץ מצרים, ויקרבו ימי ישראל למות. ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד אמת, אל נא תקברני במצרים. מצרים זה אמרנו לשון מיצרים, זה המציאות המקובעת, הגסה. אל תשאיר אותי פה, אל תיתן למורשת שלי, אל תיתן לנשמה שלי, אל תיתן לעם ישראל להיקבע בעולם הזה, במיצרים שלו. מה תעשה? תביא אותי לארץ ישראל. איך יעקב אבינו אומר שהוא הולך למות? שימו לב. ושכבתי עם אבותיי. זה הביטוי שאבותינו, שהם רוצים להגיד שהם הולכים למות, אני לא הולך למות. אני הולך לשכב עם אבותיי. הנני נאסף אל עמי. מילים אחרות, אין מוות. אני הולך להצטרף לשרשרת הנצח של עם ישראל. אין מה לפחד מלמות. ברור שמגיעים לסוף ספר בראשית, מגיעים לויחי, יש בסוף מוות, נכון? דרכו של כל עולם. אין אדם שחי לעולם. כל אדם מת בסוף. אבל זה לא מוות. החיים ויחי, החיים הולכים וממשיכים. ואז מה קורה? כל הפרשה הזו, יעקב אבינו, מכין את העתיד. איך יהודי הולך למות? יהודי לא מפחד ממוות. יעקב אבינו, אביהם של ישראל, ישראל, לא, אני מת, החיים נגמרים, קשה, אז יש פה שיעבוד, לא, ממש לא. נכון, הולך להיות פה שיעבוד. אני נותן לכם עכשיו צדה על הדרך, אני אגיד לכם מה שיקרה איתכם באחרית הימים. יעקב אבינו, מביט הלאה. בעם ישראל ככה עושים. בעם ישראל שמישהו נפטר, מה עושים? אומרים חז"ל שתלמיד חכם נפטר, מה עושים? מקימים ישיבה על קברו. במילים אחרות, לומדים את תורתו. ואז שלומדים את תורתו, מה קורה, אומרים חז"ל? שפתותיו מדובבות בקבר. הוא חי איתנו, הוא לא הלך לשום מקום. יעקב, אל תדאגו, אני הולך לשכב עם אבותיי. כשאני הולך לשכב עם אבותיי, אז בואו אני אגיד לכם איך אתם ממשיכים הלאה. מה עושה יעקב אבינו? מתחיל פה לחלק תפקידים. קורא ליוסף ולבניו. שוב, יוסף זה הדמות שעכשיו מנהיגה את עם ישראל במצרים. יוסף עצמו מתפצל לשניים, אפרים ומנשה. יעקב אבינו מגיעים אליו אפרים ומנשה, מה הוא עושה? מסכל את ידיו, בסדר? נותן למנשה את הבחורה, כן? ולאפרים כביכול מוריד אותו בדרגה, בסדר? למרות שאפרים הוא הבכור, בסדר? איפה זה? ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו ואת מנשה בשמאלו, וישלח ישראל את ימינו וישת על ראשו, סליחה, אני התבלבלתי, הפוך, זהו, אני פה יודעת שמשהו לא בסדר, הפוך, אפרים ומנשה, הוא מקדים את אפרים לפני מנשה, למרות שמנשה הוא הבכור, בסדר? משהו מאוד לא, שנקרא, יוסף נלחץ מזה, יוסף כבר זוכר מה היה לפני כמה שנים, נכון, שיעקב נתן לו את כותון את הפסים, זה, יעקב לא נלחץ מזה, למה? כי בחשבון הנצח, אל תדאג. כל כוח יבין, נכון שעכשיו זה יכול ליצור איזה מתח מסוים בין האחים. אני לא חושב על כאן ועכשיו. אני חושב על מה יקרה באחרית הימים. ובאחרית הימים יש איזה כוח מסוים שאפרים צריך לבטא, ויש כוח מסוים שמנשה צריך לבטא. ומנשה עוד יכיר על זה טובה. ככה אומרים חז'ל, שלעתיד לבוא, גדעון, שהיה משבט מנשה, כן? כך הוא אומר לשבט אפרים, שרוצים להצטרף למלחמה, אומר להם גדעון, הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. עוללות אפרים זה כאילו הכפנים הקטנים של אפרים, אתם יותר טובים מבציר, מהבציר שלנו, כן? אביעזר זה השם ש... זאת אומרת, מנשה מבין, תכף נבין מה הכוח של כל אחד, מנשה מבין את המקום שלו. זה מה שקורה פרשת ואיך, תבין, בניגוד לכל ספר בראשית, שכוחות לא הבינו את התפקיד שלהם, וכל אחד ניסה להילחם, יעקב, בסב, באחים, אמא, בתוך בית יעקב הזה, פה אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו. אלופינו מסובלים, הכל נמצא במקום שלו. וזה מגיע תוך כדי תזכורת, אומר יעקב, ואתה שני בניך הנולדים לך וכולי, הוא בא ואומר, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען, בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, והיקבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. יעקב מזכיר את רחל לפני מותו. אורני חזל, מה הוא עכשיו מזכיר את זה? אז הפשט הוא שהוא אומר כאילו ליוסף, תראה, אני לא, אל תיחס עליי שלא קברתי את רחל, היה שם בארץ ישראל, כי היינו בדרך וכולי. אני מבקש, תביא אותי לארץ ישראל. זה הפשט, עומק הדברים. אומר יעקב, תקשיב, רחל, זה גם התפקיד שלה. אתה יוסף, אתם רחל ויוסף, אתם הכוח של כאן ועכשיו לבנות את המציאות, לתקן את העולם, יפת תואר, יפת מראה, יוסף, משביר לכל ארץ מצרים. גם רחל, אמא שלך, מבינה שלא הכל ניתן להשיג כאן ועכשיו. המעגלים לא תמיד ייסגרו בשנייה הזו. אני מתה עליי על אם הדרך. אם הדרך, אמרנו, זה חצי מאימא. היא לא הספיקה אפילו להיות אימא, רחל. רחל תישאר על אם הדרך ותבכה על בניה כי איננו. יש כוח שהתפקיד שלו בסבלנות. לחכות איך שהמציאות תלך לאט לאט ותתקדם. ייכנסו לראש הזה. פרשת ויחי זה פרשה של השלמה, של פיוס, של רחל שהייתה כל כך רצתה עכשיו שהעולם יתוקן, לוקחת את הטרפים של לבן, אומרת ליעקב, תביא לי בנים, ואם אין בנים, מתה אנוכי. ועכשיו שנולד לבן, אסף השם את חרפתי, אני, איך זה יכול להיות שאני לא מתקנת את העולם וכולי? יעקב, גם רחל עכשיו, על אם הדרך, היא מבינה שיש פה תהליך ארוך. לכל אחד יש את המקום שלו, לכל אחד יש את התפקיד שלו. וגם מה שאדם לא מספיק בעולם הזה, הוא יספיק בעולם הבא. רחל גם חיה, אל תדאג, היא נמצאת בבית לחם. היא לא מתה. היא נמצאת על אם הדרך, והיא מבכה על בניה, היא תלווה אותנו במהלך הגלות. מנשה ואפרים, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. הכל ילך יפרה וירבה. וזה באמת מה שקורה. יוסף אומר, תשמע, ויאר יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, ויראה בעיניו, אומר לו, לא, זה, תראה, זה לא לפי מה שצריך להיות פה עכשיו. אומר, וימיין אביו, ויאמר, ידעתי בני ידעתי. גם הוא יהיה לעם, אל תדאג, מנשה אני, יש לו את המקום שלו, אני לא מקפח אף אחד. וגם הוא יגדל. אולם אחיו הקטן יגדל ממנו. וזה רואים אלו הגויים, לאפרים יש תפקיד יותר חשוב שאני צריך עכשיו לתת לו את זה. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפיים וכמנשה. דורשים חז"ל, למה עם ישראל מברך דווקא בברכה הזו? שהם לא קינו אחד בשני. בסדר? שמנשה לא קינה באפרים. זאת אומרת, מוטמן פה עכשיו בעם ישראל לדורות, היכולת של כל בן להבין איפה הוא נמצא. בסדר? זה העידן שיעקב אבינו מתחיל להכניס עכשיו את עם ישראל. ואז זה ממשיך. זה עיקר הפרשה. פרק ממתת. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרה איתכם באחרית הימים. יקבצו ושימו בני יעקב ושימו לישראל אביכם. אומרים חז"ל שכל בני יעקב התאספו סביב מיטתו, ואז היה כמה שניות של שתיקה. של איזה ייסוס. והאחים אמרו, יעקב כנראה חושד בנו שאנחנו לא איתו, אנחנו לא מאמינים. פתחו ואמרו, אומרים חז"ל, שמע ישראל. כן, מכאן זה מגיע האמירה הזו. שמע ישראל, שמע אבינו ישראל. השם אלוקינו, השם אחד. כשם שבליבך אינו אלא אחד, כך בליבנו אינו אלא אחד. פתח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מכאן אנחנו אומרים את זה בקריאת שמה. בסדר? ברור. אומרים האחים ליעקב, אל תדאג אבא. נכון, היה בינינו סכסוכים, מאבקים, אנחנו, ועוד יהיו. עוד פה, אבל אנחנו הולכים פה לקראת שיעבוד. היה פה עם ישראל, נראה ספר שמות. הולך להיות בלגנים, חבל הזמן, יציאת מצרים, מדבר, נשגע את המוח למשה, נלך, נרד, נעלה, יהיה חורבן ראשון, חורבן שני. אל תדאג. שמע ישראל, השם אלינו, השם אחד. הכל מתחבר. הכל מתאחד. זו הסיבה שמכסים את העיניים בקריאת שמע. כשאתה מכסה עיניים, אתה רוצה להגיד, אני לא מתפזר החוצה, אני לא עכשיו מתפרק, אלא הפוך. אני מתכנס אל הנקודה הפנימית שמחברת את הכל. זו הנקודה שנשארת גם אחרי המוות. לכן גם יהודי, לפני שהוא עוצב את העיניים, זה המשפט שהוא אומר. שמע ישראל, השם אלינו, השם אחד. מוסיף יעקב, בלחש, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זאת אומרת, חשוב לזכור שאלוהים מנהל את העולם, לא רק בזמן ששמע ישראל, שאדם כולו רואה את איך הכל מתחבר, אלא גם שרק כבוד מלכותו מתגלה. כבוד מלכות זה כאילו רמה יותר נמוכה. זה לא המלכות, כבוד המלכות. זאת אומרת, יש פעמים רגעים שאנחנו לא רואים את החיבורים הללו. שם כבוד מלכותו מתגלה גם שם. לכן אנחנו אומרים את זה בלחש, כי זה מדרגה יותר נמוכה. חוץ מיום אחד בשנה. מתי? יום כיפורים, אנחנו אומרים ברור שם כבוד מלכותו בכל רם, כי אז אפשר גם לראות שאנחנו טהורים, לא אוכלים, לא שותים, שאנחנו מעל העולם הזה, אז אפשר לראות גם איך הכל מתחבר כאן ועכשיו. אבל זה מתחיל מכאן. ואז יעקב מתחיל רשימה. שימו לב, כל הרשימה פה של האחים, זה בעצם כל הכוחות שהולכים להיות בעם ישראל. הוא מתחיל. ראובן בחורי אתה, כוחי וראשית עוני, יתר סט ויתר עוז. ראובן, ההתחלה של יעקב, שימו לב, הפרשה הזו עוסקת הרבה בנושא של הבחורות, זאת אומרת, מי היה לפני מי, כן, הנה פה חשוב שאפרים יהיה לפני מנשה, וכאן הוא יסביר שיהודה בעצם תופס את המקום. בחור, זה, דיברנו על זה כבר, נדבר על זה גם בהמשך, שנגיע למכת בחורות בספר שמות, אבל בחור זה משהו מאוד משמעותי בזמן התורה. זה בעצם, שוב, היכולת שאדם מוליד ילד בכור, זה בעצם הפעם הראשונה שאתה מתחבר לנצח. אתה כבר לא בפני עצמך, אתה הופך להיות אבא. אתה עכשיו חלק מהשרשרת. ראובן הוא תחילת השרשרת של יעקב. ראובן, נכון, אומרת לאה, ראו בן. בא בן לעולם, תראו, המציאות ממשיכה. העולם לא נגמר. ראו בן. אומר לו יעקב, ראובן, אתה בחורי, כוחי וראשית עוני. יתר סט ויתר עוז, בבחוריות, יש את הכוחות המתפרצים, אבל פחז כמיים אל תותר, כי עלית משכב אביך, אז חיללת יצוי עלה. יש בך משהו שהוא חיפזון. אתה עושה דברים לא בצורה מיושבת, כן? שבלבל יצוי אביו, עם בילה, פילגש אביו. זאת אומרת, אתה מנסה לקצר תהליכים, אתה... יש לך מקום, אבל אני שם אותך במשבצת שלך. עכשיו תראו, ראובן לא מתנגד. שוב, אנחנו כל רואים שכל הספר בראשית, אם נתנסח בשפה של היום, האחים לא פריירים. שהם מזהים שמישהו מנסה לקחת להם משהו, הם שם, נכון, שאם יוסף, זהו, הוא עז להגיד איזה משהו, שהם הולכים להרוג אותו. וראובן שם, גם שם, שנראה לו שיעקב לא מתנהג כמו שצריך, עם, כן, ואחרי מות רחל מכניס את... את מיטת בילה, הוא מוציא את זה, מה פתאום, לאה תהיה פה, ופה, כולם תתלה, כולם יושבים, שותקים, שומעים, זאת אומרת, הפשט אותו, אבא הולך לפני המיטה, מי התנגד, אבל אנשים שלא מבינים את הנקודות שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, לצערנו מסוגלים גם לפני המיטה של הסבא, להתחיל לריב על הירושה. שימו לב, פה זה לא מה שקורה. ראובן, שומע, נכון? עכשיו, ראובן עוד הסתבך בהיסטוריה, אבל פה הוא מקבל את המבט העתידי, את המבט השלם, את מבט הנצח, מה המקום שלו. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מכורותיהם. גם, יש פה ביקורת מאוד קשה, ואם היינו מצפים, גם זה קשור לכל המבט, הנה, שאדם הולך למות, מה היינו מצפים שידבר? דרך כלל, אתם יודעים, זה זמן כזה לטף את כולם, להגיד לכולם איזה נחמדים אתם, אהבתי אתכם. אבותינו שהם הולכים למות, הם לא בקטע של בוא ניפרד מהעולם שכולם מחייכים סביבנו ומחזיקים ידיים. אני לא הולך להיפרד מהעולם, אני הולך פשוט להצטרף לאבותיי, אני הולך לפעול בעולם אחר. אני משאיר פה הוראות מאוד מדויקות מה לעשות, זה נכון אגב גם בהפטרה, ההפטרה של פרשת ויחי, מה היא? זוכרים? פרשת ויחי זה הצוואה שאומר דוד לשלמה, כן, ב... שם באיפה זה? יצור אני פה חומש. שדוד נותן שם, מכירים את הצבא שדוד, לפני שהנה דוד הולך למות, נכון? ואז הוא קורא לבנו לשלמה, לכן מביאים את זה בהפטרה הזו, ונותן לו הוראות. מה ההוראות שדוד נותן לשלמה? זוכרים? לא, חייך. איזה עוד בית המקדש? הוא לא מזכיר את זה. מה הפעת? זה בדיוק, מזה היינו מצפים, היינו מצפים, את בית המקדש, תהיה מלך טוב, זה. מה זה הצבא של דוד? חיסול חשבונות שם של כולם. הוא אומר, אתה זוכר את צרויה? תגמור אותו. אתה זוכר את שימי בן גירש כילל אותי? תגמור אותו. מה זה צבא של מפיונר? מה זה הדבר הזה? כאילו זה ה... כן. כן. למה? כי שוב זה לא, אתם מבינים? היחס של אנשים שחושבים שהעולם הזה מתחיל ונגמר פה, אז הם נורא לחוצים לצאת מהעולם בכזה תחושה שכולם אוהבים אותי, כולם מחבקים אותי, כולם... דוד אומר, אני לא, עכשיו אני הולך למות, בסדר. אני משיח בן דוד, אנחנו הולכים פה להקים את מלכות ישראל לנצח. ושמלכות ישראל תקום, תדע לך. יש פה כוחות שצריך לרסן אותם. יואב בן צרויה פה הורס לי את הממלכה. שימי בן גרה הורס את הממלכה. תטפל בו, תטפל בו. למה? כדי שהמלכות תהיה שלמה. אם זה הגישה של יעקב, שמעון ולוי כלי חמאס מכורותיהם, אתם יש לכם כוחות. אבל אתם אלימים, יש לכם כוחות פה של שפורצים, כן, שכם וזה. מה אתם עושים? בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. ארור אפם כי אז ועברתם כי קשתם, מה אני עושה? אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. אני לא הולך לבטל את שמעון ולוי. אני פשוט הולך לפזר אותו. אומרים חזר, אומר יעקב, התפקיד של שמעון ולוי יהיה להיות מפוזרים בעם ישראל. שמעון התפקיד שלו יהיו מלמדי תינוקות. זאת אומרת, כאן תבינים שיש להיות מלמד תינוקות, צריך להיות טיפוס עם הרבה כוח. צריך להיות טיפוס עם קיצור, לוחמני, כי אחרי אתה לא מרזיק מעמד. הם היו, ולוי בכלל, נכון? לוי, מה היינו מצפים? הלוי שהוא כזה קבל כזה כללה מיעקב, אז שהוא עכשיו יושב בשקט כל הזה. לוי הופך להיות השבט שיוביל את הקדושה בעם ישראל. מה התפקיד של הלווים? להסתובב בעם ישראל, כי שפתי כהן ילמדו תורה, ילמדו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. התפקיד של הכהנים הלוויים זה להתלוות, לוויים שלא להתלוות, היו מסתובבים בכל מקום ומלמדים תורה, מרימים רוחניות, כן, שימון היה יותר בלימוד, הם היו יותר עם התרומות, עם המעשרות, ואת זה כוחות שיש להם מקום, אבל באופן שונה ממה שהיה עד עכשיו, אלא בפיזור. הלאה, יהודה, אתה יודוך אחריך. הנה, יהודה מקבל פה את הבחורה. ידך בעורף אביך, השתאבו לך בני אביך, גו אריה יהודה, מטרף בני עליתה, קרא רבץ כאריה וכלבי מי יקימנו. כן, יהודה, אומרים לשון הודעה, מזה שעודת על חטאך, כן, על בתמר וזה שעודת, על זה זכה למלוכה, כן. יוסף זכה לבחורה רק בהתנהלות פה במצרים, בעולם הזה. מי שיוביל לנצח, כן, המלוכה בעם ישראל, היא תהיה של יהודה. יוסף זה... נכון, גם בהמשך. הכוחות של יוסף, שזה אפרים, הוא הממשיך של יוסף, הוא המלכות הזמנית. הם מופיעים ב... כן, ירובן, דברים כאלה. המלכות הנצחית זה יהודה. יש ליוסף מקום, אבל יוסף זה הכוח שאמרנו מנהל את העולם הזה. את השלב הראשון. יהודה זה הכוח שמוביל את המשיחיות, את המציאות העתידית. למה? מה לא ברור? א', לא יודע אם הוא קיבל כפול מבחינת החלוקה, אבל הוא מציר שיהודה, אתה זה שתוביל את עם ישראל. זה באמת מה שהולך להיות. בהמשך התנ"ך, יהודה הוא זה שתופס את הבחור. יעקב צודק פה, זה לא שהוא... זורק פה הבטחות בלי כיסוי. זה דבר שקורה. יהודה, אתה יודוך אחריך, לא יסור שבט מיהודה מחוקק ברגליו, עד כי יבוא שילו, שילו זה המשיח, ולא היכה תמים, היכה זה התקהלות, אליו יתקהלו כל העמים, כן? אליו יגיעו כולם, אוסרי לגפן נירו ולסורקה בני אתונו. אתה אוסרי זה לאסור, לקשור. אתה, כן, יהודה, קושר לגפן את העיר שלו, ולסורקה, שוב, זה גם סוג של גפן קטנה, את האתון שלו. מסבירים, שוב, זה על פי תורת הסוד, שהאתון ועיר זה כוחות החומר, כן? זה החמורים הקטנים, זה העוצמות החומריות. יהודה לוקח את העוצמות החומריות ומחבר אותם אל היין, אל הגפן, אל הגפן זה פרי שיש בתוכו את היין, הנוזל הפנימי. זאת אומרת, יהודה, התפקיד שלו לקחת את העוצמות, את העולם הזה, ולחבר אל המציאות הרוחנית הפנימית. יוסף, זה אמרנו, ניהול העולם הזה. יהודה זה מדרגה עליונה יותר. זה לקחת את המשיחיות, לקחת את כל מה שילך ויבנה פה, ולהכניס לזה את התוכן המשיחי, הרוחני, הפנימי. חכלילי עיניים יין ולבן שיניים מחלב, שוב, הכל אצלו זה שייך אל היין, אל החלב, אל המציאות השופעת הפנימית, שהיא תלך ותנבע בעולם. זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות וירכתו על צידון. זבולון הוא הסוחרים של עם ישראל, כן? הוא שט, הוא צי השייט של עם ישראל. לא רק במשמעות הטכנית, אלא גם זבולון זה, אתם יודעים, ים זה ביטוי למרחב האינסופי, כן? בניגוד לאדמה, שהיא כאילו בכל נגמרת, מים זה משהו שזבולון, אומרים חזל, בנחלתו של זבולון היה החילזון, החילזון של התחלת. כן, צבע התחלת של הציצית, זה מופק מחילזון. זה בנחלתו של זבולון. כן, מה זה תחלת? תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. זבולון זה השבט עם השאיפות השמימיות, הביטוי בעם ישראל שרוצה ללכת ולהתפרץ ולהתרחב ולרקוד... לכבוש מרחבים חדשים. מה עושה זבולון עם כל הכסף שהוא מרוויח, עם כל השטחים החדשים, עם כל המרחבים? מה הוא עושה עם זה? נותן את זה לישחר. כי מה עושה ישחר? חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. ישחר, אלה תלמידי החכמים של עם ישראל. זה בסדר? חמור גרם, כמו חמור שכאילו גרם, זה שובר, כאילו אדם עומל בשביל התורה, זבולון מממן את יששכר, שהוא זה שיעסוק כל הזמן בתורה. וייר מנוחה כי טוב, את הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול, והי למס עובד. כן, יששכר הוא שם על עצמו את העול של התורה, כה יש כוח בעם ישראל שתפקידו לשבת וללמוד, זה לא כל עם ישראל, כמו שבא, אנשים מתבלבלים, כל עם ישראל צריך ללמוד כל היום תורה, לא נכון, לא נכון. כל יהודי צריך להיות קשור לתורה. אז יש אנשים שתפקידם לשוט בחוף הים, יש אנשים שתפקידם להעניג יהודה, יש אנשים שתפקידם להיות מלמדי תינוקות, אנשי חינוך, ויש אנשים שתפקידם ללמוד תורה, ויש אנשים אחרים, דן ידין עמו כאחד משבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור לישועתך קיוויתי אדוני. דן זה השבט הכי נמוך בעם ישראל, אין לך ירוד בשבטים מאשר שבט דן. כמו נחש שזוחל על האדמה, יש סוס, סוס זה ביטוי גם לזה משהו גבוה עוצמתי, הנחש טיק, נותן לו נקישה קטנה, מפיל את הסוס. זה נשיכת נחש, זה משהו ערס קטן, אבל יש לו השפעה דרמטית על הגוף. כאילו. זה דן. דן זה הכוחות בעם ישראל שתפקידם להיות ה... בדיוק, כן. חיים אתכם, שבט דן, איפה שמים אותו? עוטף עזה. בסדר, הוא שם בגבול שם עם פלישתים, גוש דן. בסדר, גוש דן זה אנשים... וכולי, שמים אותם שם ליד אשדוד, אשקלון, עזה. התפקיד שלהם זה להתעסק עם, עם הנחשים. בסדר? בשביל להתעסק עם נחשים, אתה עצמך צריך להיות קצת נחש. יש גם כוח כזה בעם ישראל. מי יוצא משבט דן? שימשון. זה דמות כזו פראית, לא מובנת, שהיא כזו מתערבת עם פלישתים, והיא מתחתנת עם פלישתים, ולא יודעים איך לאכול אותו בדיוק, אבל הוא מושיע את ישראל. צריך גם את האנשים הללו. דן ידין עמו. גם יש עוד דבר, פה בקבורה של יעקב, נכון? המדרש מתאר שיעקב אבינו, כולם באו לקבור אותו, בנה וזה וזה, ואז בא עשיו, כן? ולא היה, לא היה מוכן שיקברו את יעקב במערת המכפלה, אמר, זה המקום שלי. ואז כולם לא ידעו מה לעשות, נפתלי רץ למצרים להביא את, כאילו, את הצבא, את הטאבו שיש על הקבר, זה כמובן במדרש. ואז אומר המדרש, שחושים בן דן, כן? אחד מבניו של דן, קראו לו חושים, הוא היה חרש, והוא בא פתאום והוא לא מבין מה קורה פה, מה, הוא רואה פה את יעקב אבינו מוטל בביזיון, כאילו הוא עומד בפתח הקבר וכולם לא יודעים מה לעשות, הוא אומר, ואז הוא לוקח מקל, בום, והורג את עשיו. ואז הראש של עשיו קוראת לו את הראש, והראש של עשיו נקבר במערת המכפלה, כי זה כאילו לראות שגם לו יש איזה נקודה. אבל דברים נחושים בני דן, זה הביטוי לכוחות ה... אתם רוצים להתנסח, זה הארסים של, של עם ישראל. כאילו, מה? פגעו פה בזה? בסדר, גומר. צריך גם כאלה, אתם יודעים, צריך גם... צריך גם בני דן, צריך גם אנשים שהם פועלים בצורה חזקה, הם חרשים, אתם מבינים? הם לא מבינים. כאלה, דבא. לא מבין. אבל יש לו לב טוב. מה זה? מה זה שככה מבזים את יעקב אבינו? עשיו הזה, אני הורג אותו. גומר אותו. תחזיקו אותי שאני לא איזה. במקרה הזה לא יחזיקו אותו, אז הוא באמת גמר אותו. הלאה. גד כן, לישועתך קיוויתי השם, זה מה ששמשון אמר, ככה אומרים חז"ל, שלישועתך קיוויתי השם, שיעקב אבינו ראה ברוח קודשו את שמשון שעומד בין שני העמודים, ואומר חזקני נא, אך הפעם הזו האלוהים, בסדר, לישועתך קיוויתי השם. הכוח של דן עוד יופיע במהלך ההיסטוריה. גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. גד התפקיד שלו זה להתגודד. מה זה להתגודד? להתגודד זה להתאסף, חבורות חבורות. מי יוצא משבט גד? איזה נביא? אליהו הנביא, שמשיב את לב בנים על אבות ולב אבות על בניהם. קיצור, מישהו שמחבר את עם ישראל, גם לגד יש את התפקיד שלו, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך, אשר הוא יושב בגליל העליון. כן. לא? משבט גד. למה שיהיה כבר?
Yeah.
לא יודע, צריך להיות את המדרש הזה. אני בפשט, שבמדרשים מדובר על אליהו שהוא משבט גת, שאני יודע. אולי, אתה יודע, יש זווית שהוא גם כמו כהן, לא יודע בדיוק. קיצור, גדד יהודי גידנו, והוא יגוד הכל, מאשר שנה לחמו, אשר זה העשירים של עם ישראל. הם יושבים בגליל העליון, יש להם לחם שמן, חקלאות פוריה, שמן זית, שמן הזית אומרים נחלתו של אשר, משהו שגם מבטא איזה שפע, אז הוא ייתן מעדני מלך, צריך גם מישהו שיזרים פה עושר ועוצמה, שפע לעם ישראל. נפתלי איילה שלוחה נותן אמרי שפר. נפתלי זה אותו כוח שהוא כמו איילה שלוחה, נפתול, כן, מלשון נפתולי אלוהים. נפתול זה חיבור, פתילים. כאילו, הוא תפקידו של נפתלי זה להיות המקשר, כאילו, כמו איילה, כאילו, הוא זה שמקשר בין, הוא התקשורת בעם ישראל. בסדר, לכן לדואר, נכון? יש את הסמל של האיילה. כן, זאת אומרת, היום יותר מתאים להם חילזון, אבל איילה, במקור, בסדר, זה הרעיון. ונפתלי, איפה הוא יבוא לידי ביטוי בהיסטוריה? שדבורה וברק לוקחים את שבט נפתלי ונלחמים עם סיסרה. גם צריך שם איזה מלחמה, צריך לחבר את כל עם ישראל, להילחם נגד הסיסרה ויבין. אז שם זה דבורה, היא מחברת פתילות, יש איזה מדרשים. קיצור, זה שבט שיש לו את התפקיד שלו. בן פורת יוסף, בן פורת על העין, צעדות על אישור, כן? יש לנו את יוסף, שהוא אמרנו התפקיד שלו להיות מעל העין הרעה, הוא לא, אין, אף אחד לא יכול לפגוע בו. כי הוא בא לבנות את העולם הזה, לחבר את הדברים למרות כל הבעיות, וימררו ורבו ויסתמו בעלי חיצים. המון מנסים להוריד את יוסף. הוא מעצבן אנשים יוסף, כי הוא מצליח פה ליישם דברים בעולם הזה. ותשב באיתן קשתו. אל תדאג. הקשת שלו נמצאת באיתנות, ביציבות. ויפוזו זרועי ידיו. ויפוזו מישון פז. הזרועות שלו הם זהב. אז ליוסף יש מגע ידי זהב. כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. הוא מנהל פה את העולם הזה. משם רואה אבן ישראל, אב ובנו, הוא חזל אבן, אב ובנו שבנו יחדיו את ישראל, מאל אביך ויזרח, אל שדי ואחריך, קיצור, יוסף אתה, בנימין זה אב יטרף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. בנימין, הוא השבט האחרון, זאב. מה זה זאב? זאב זה בעל חיים שמגיע אחרי שכבר הרגו את כל בעלי החיים, הרגו את הצייד, מגיע זאב לקחת את החלק שלו. בנימין הוא, מה שנקרא, מגיע בסוף. הוא אח הצעיר, נכון? הנה עכשיו בכל הסיפור הזה עם יוסף ואחים שלו, הוא היה בחוץ, רק בסוף התערב. שזה, זאת אומרת, כוח מסוים שהתפקיד שלו לבוא באופן זמני ולטפל בבעיות בעם ישראל. מי יצא מבנימין? שאול, מלכות זמנית. לפני יהודה, לפני דוד, קודם כל יש את שאול שבא, וגם, נכון, במגילת אסתר, מרדכי, עם ישראל נמצא בצרות, אז זה מגיע כוח כזה, בנימין, זאב יטרף, בא לתת את חלק שלו, וזהו, ונעלם, נכון? מרדכי סיים את שלו, הלך, שאול הלך את שלו, סיים. אבל צריך גם דבר כזה, יש לזה גם חסרונות, מה יקרה עם בנימין? בספר מלכים, פילגש בגבעה, בסדר? יש פה גם, סליחה, שופטים, פילגש בגבעה, זאת אומרת, התכונה הזו שאתה מגיע כזה, אורח לרגע, זה גם יוצר לך איזה פירוד מעם ישראל, ואז אתה יכול להסתכסך. טוב, הכל בסוף מתחבר, אתם רואים? וזה כל הרעיון, כל האחים יושבים, ושומעים, כל אחד, אתה פה ואתה פה, ויעקב משנה, יהודה, אתה יותר מרובן, יוסף, יש לך מקום, מסכל את ידיו מפרים ומנשה, משם רואה אבן ישראל, ונים, זה רואה, רואה צון, זה מישהו שנותן לצון את המקום שלהם, לא איזה משהו שהופך את כולם לאותו דבר, לכל אחד יש את הנתיב שלו, כן, אלה, כן, כל אלה שבטי ישראל 12. יש פה 12 שבילים שכל אחד יוביל אל ויחי יעקב, אל החיים של יעקב שימשכו פה. ואז מה קורה? קוברים את יעקב, אני אומר את זה פה ממש בעל פה, יעקב קוברים אותו. יש המון תיאור פה בפסוקים, איזה כבוד גדול עשו ליעקב, כן, ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו, וכל זקני ארץ מצרים, וכל בית יוסף, רק טפם, צונה מופקרה, ויעל עמו גם רכב, גם פרשים, והיה המחנה כבד מאוד, ויבואו עד גורן העתד, אשר עובדם, והספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, והיה הסלביב אבל שבעת ימים, ויר יושב הארץ הכנענית, האבל בגורן העתד, ויאמרו, אבל כבד זה למצרים. בינים, מה שהתורה מתארת פה, שיעקב נפטר, לא רק כל האחים, כל הבנים מתאחדים סביבו, כל העולם מתאחד סביבו. יש פה איזה רגע, זה הבזק, זה לא ימשיך. אחרי זה המצרים ישעבדו את עם ישראל ויקום מלך חדש. יש פה אבל איזה רגע קטן בהיסטוריה, שכל העולם קורע ברך אל יעקב, אל עם ישראל. אומרים חז"ל, שבאו כל מלכי מזרח ומערב, ותלו את כתריהם, שמו את כתריהם על ארונו של יעקב. את כל העולם שם פה את, את המלכות שלו, מתברר לכל העולם באיזה רגע פנימי, שהכל הכל מתחבר יחד. הכל בסוף יוביל כל העולם כולו, דרך עם ישראל יובל לאן שצריך להיות מובל. ואם זה עוד לא ברור, סוף הפרשה, אחרי יוסף נלחצים, יעקב מת, ואתה, לו הסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרע אשר גמלנו איתו, יעקב מת, יוסף עכשיו בטח יסגור איתנו חשבונות. ויאמר אליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי חשבה לטובה, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. למה נסוק היום הזה לאחיות עם רב? ואתה אל תיראו, אנוכי אקלקל אתכם ואת אפכם, ואינכם וידבר על איבם. והאחים בתוך עצמם, גם, הכל, אמרתי, סגירת מעגלים. יש, היה הרבה דם רע בינינו. בסדר, היה הרבה מתח, היה מאבקים, ועוד יהיו מאבקים. אבל עכשיו, פה אנחנו סוגרים את ספר בראשית. המסך יורד על העידן הראשון של העולם. המסך יורד עם הבנה שהכל מתחבר בסוף. בסדר? כולם מבינים לאן העולם ילך ויצד באחרית הימים. ועכשיו, ספר שמות יתחיל לפתח פה את כל המערכות מחדש ואיך עושים את זה. אבל יש איזה רגע שכולם מתחברים. והנה, וזה מה שקורה סוף הפרשה, יוסף הולך למות, כל התיאור זה, אומר יוסף, ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, והאלוהים פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ שנשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. אומר יוסף, אני הולך למות, העידן הזה הולך להסתלק מהעולם, יעקב מת, כל האחים מתים, אני, המנהיג, כאילו פה בארץ מצרים, גם הולך למות, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, אל תתייאשו. כן, זה המילים שהוא מסר להם, וזה היה מסורת בידיהם, שיבוא משה רבנו, יבוא המגואל, ויגיד פקוד יפקוד. אלוהים לא ישכח אתכם פה. בסדר? אתם תלכו ותוציאו ותתקדמו, וזה מה שאדם צריך לזכור מסוף ספר בראשית. זה יצא טוב גם שספר פרשת ויחי נופלת לפני עשרה בטבת. עשרה בטבת זה יום שאנחנו אבלים על מצור על ירושלים, שהביא לחורבן בית המקדש, על תרגום התורה ליוונית, שהחליש את התורה, על מותו של עזרא הסופר, מי שבעצם יצר את כל התורה שבעל פה, גם העולם נראה שהוא הולך ונגמר. הרבנות הראשית לישראל קבע בדורות שלנו שעשרה בטבת, זה יום הקדיש הכללי על חללי השואה, שואה, אסון, העולם. אדם תמיד צריך לזכור. בכל האסונות, בכל האבלות, בכל המוות, ויחי יעקב. יעקב אבינו לא מת. הנצח הוא זה שמנצח, הטוב הוא זה שבסוף מוביל את העולם. המציאות תלך, תתפתל, תתעקש, תתווכח, תילחם. בסוף הקדוש ברוך הוא מוביל לאן שצריך להוביל. מסתיים ספר בראשית, ועכשיו, והלה שמות. יש וו החיבור, פרשת שמות. מתחילים פה עכשיו מהחיבור אל ההבנה של סוף ספר בראשית פרשת ויחי. עכשיו מתחילים לקרוא שם לכל עם ישראל. אלה שעוד בני ישראל. בואו נבין את הכוחות שנמצאים עכשיו בעם ישראל ובעולם, שהם עכשיו הולכים ליצור עידן חדש של יציאת מצרים. אז זה פרשת ויחי, סוף ספר בראשית, חזק חזק ונתחזק. נעצור כאן.